שלום לכבוד הרב, דב ברקוביץ'.
כן.
שאלה שהגיעה אלינו מחול, לא נפרט כרגע את המקור שלה, אנחנו לא יודעים אם רוצים.
כן.
לגבי עשיו והצאצאים שלו,
כן.
שיש המון סיפורים ודברים לא ברורים שמסתובבים ברשתות החברתיות היום ובספרים שלנו של פעם.
לכיוון?
בכיוון של בעצם מי היו הצאצאים של עשיו, ואיפה נכנס כל הסיפור הזה של יהודים, לא יהודים, מה שהסברת לי גם על העניין של ה... טוב, זה כבר בסיפור של הכוזרים והאשכנזים, אבל בעצם מה ההתחלה של עשיו והצאצאים שלו, ולאן זה יתגלגל? מה האמת ומה לא?
כן, בכלל על עשיו, אנחנו יודעת רק מהמקורות שלנו. אם לא היה מקורות שלנו, לא היה בכלל כזה דבר שנקרא עשיו, אף אחד לא יודע שיש כזה דבר עשיו.
נכון.
כל הסיפור מתחיל מהמקורות שלנו. וכיוון שהכל מתחיל מהמקורות שלנו, אז השאלה היא אומרת שאנחנו צריכים להסביר מה המקורות שלנו מספרים.
אוקיי.
כן, אנחנו עוד פעם היום בראש חודש אייר תשפ"א. אוקיי. אז מה שמופיע על זה ככה, שהסיפור עם עשיו ויעקב, שתי ניגודים בצורה קיצונית שאין לתאר. עשיו הוא טיפוס של ארציות וחומריות, יעקב הוא איש של רוחניות ושל לימוד תורה. כמו שכתוב, יעקב איש תם, יושב אוהלים, ועל עשיו כתוב איש צייד יודע, איש שדה יודע צייד. הוא נמצא בשדה, הוא לא במקומות של לימוד תורה. עכשיו, במקורות שלנו מופיע שכבר שהם בבטן אימם, כבר בזמן שהם בטן אימם, הם כבר רבים בינם לבין עצמם. הריב שעתיד אחר כך להיות, זה כבר מתחיל כבר שם.
אוקיי.
שכל אחד רב עם השני על זכויות שלו לגבי מה שיהיה כשהם יצאו. כבר זהו. אנחנו צריכים לדעת שבמקום
שם... כשאומרים דבר כזה, למה מתכוונים?
אז רק, הם מתכוונים ממש, כי אנחנו צריכים לדעת בכלל שמופיע במקורות שלנו, שיהודי, שהוא נמצא בבטן אמו, על מלאך בא ולומד את כל התורה כולה.
אוקיי.
ונר דלוק לו, נר רוחמי דלוק לו על ראשו.
וואו, פעם ראשונה אני שומעת.
ואז, במסכת נידה, מופיע בדף למד, ואז...
איפה?
במסכת נידה, למד עמוד ב' במסכת הבבלי.
אוקיי.
ואז כשהוא בא לצאת, אז המלאך סותר את פיו, והוא שוכח במוח שלו את כל מה שהוא למד. אז בשביל מה הוא לוחם תקנתם, אני כבר צריך ללמוד. כיוון שהתורה היא כל כך רוחנית, אז צריך שיהיה לו כלי קיבול. ברגע שהוא שמע פעם אחת את התורה, הנשמה שלו יודעת.
מדהים.
הוא עצמו, כשהוא מתלבש, יוצא החוצה עם חומריות, הוא לא יודע. וזה הוא צריך לעמול בתורה. אבל כדי לעמול בתורה ולהבין את התורה באמת, היה צריך איזה כלי. היא רוחנית, היא אלוקית, מגיעה מאלוקים. אז בשביל זה עושים את הדבר הזה. אז לכן זה לא פלא גם לבוא לומר ששניהם רבים שם.
אוקיי. Okay.
עכשיו, עוד מופיע, וזהו, שלקראת סוף ההיריון, כשהאימא שלהם, רבקה, הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, אז עשיו היה רוצה לצאת. וכשהיא עוברת ליד ישיבת שם ועבר, אז יעקב אבינו רצה לצאת.
זה כתוב במקורות שלנו?
כן.
אוקיי.
Okay. כן, וכשהם רבים, כן, אז זה מה שכתוב, זה מה הכוונה, והתרוצצו הבנים בקרבה.
הבנתי.
הם רוצצו את הזה, ואז היא באה לשאול את הנביא שם, בן נוח, כן, הם רואים אחד את השני, והיא רוצה, היא אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? לא סוגלת ככה, מה הולך להיות? אני אומר לנו חזן, מה שהיא ראתה פה, היא הרגישה את המאבקים ביניהם בבטן, והיא ראתה שהיא לא יודעת שזה תאומים. ואז היא לא מרגישה מאבקים בין שניים, אלא כאילו אחד משתולל שם, וכשהיא עובדת ליד עבודה זרה, הוא רוצה לצאת לעבודה זרה. כשהיא רוצה לצאת לבית זה, הוא יוצא לזה. אז היא אומרת, זה מישמש, מה זה צריך להיות? זה שינוי דתי? רק זה לא. מרגיע אותה רק ידעי. זה שני תאומים בבטנך, ושניהם יפרדו, אחד יהיה רשע גדול, ואחד יהיה צדיק גדול, אבל ממילא, לא יהיה, לא מצב הנוראי שאת חשבת
שזה באחד כל זה.
באחד כל הסיפור. אז ככה מתחיל הסיפור שלהם.
אוקיי.
עכשיו...
אגב, יודעים באיזה חודש היא גילתה את זה מול...
לא, זה לא מופיע לנו. זה חודש של הריון?
כן. לא ידעו את זה אז.
לא מופיע, כי זה לא חשוב כנראה.
לא, אבל השלב שהיא באה והתגלתה מול הנביא, והוא אמר לה שזה תאומים.
לא, כן, היא באה בחודשים האחרונים של הריון, והיא מרגישה, היא אומרת, אני רב דנוח, היא לא מסוגלת. הבעיה לא מסוגלת, לא הבעיה הפיזית, אלא הבעיה הזאת של איזה מין... מפלצת כזאת, שבצד אחד גם כן רוצה לחוכמה ולקדושה, וגם צד שני לפולחנים אליליים.
סיפור חיינו.
כן, אז כזה של מפלצת הכי גדולה.
אוקיי.
אז זהו, אז זה ככה.
וכל זה כתוב בספר?
זה מופיע במדרשים, במדרשי חז"ל.
אוקיי.
ובתלמוד הבבלי גם מופיע.
אוקיי, וזה בעצם פירושים על סיפור...
זה לא פירושים, זה מה שהוא עבר לנו.
אוקיי.
זה מה שהוא עבר לנו.
אוקיי, זה חשוב להעביר את זה?
כשאני אומר שזה פירוש, אז זה אומר כבר שזה משהו מומצא.
נכון, או אינטרפטציה.
כן, מסוים, פרצני.
כן, בדיוק, אינטרפטציה כלשהי.
וככה באקדמיה, כיוון שהם כאלה, ואני זאת פרצתי כזאת, אז לכן הם עושים עתק הדבק, וככה הם פשוט משקרים ואומרים שככה זה אצלנו. על פי שככה זה לא מועבר לנו, זה המצאה שלהם. זה לא זה מופיע, שככה זה מועבר דור אחרי דור.
אוקיי,
זה חושב. עוד נקודה, כדאי להזכיר אולי לפעם קודמת, שכיוון שבאנצות פוצמתי, הטקסט, הם יצרו את המושג טקסט. זה מה שיש, רק טקסט, אז זה כאילו הטקסט הוא עד אחד רק, לא מיליונים. כן?
שזה ההוכחה האמפירית שהדברים באמת נאמרו או נכתבו.
כן.
טקסט.
מה השטות הכי גדולה פה בדברים האלה? הטקסט הזה, אם כל המיליונים בעל פה לא היו נותנים לזה תוקף, אז אם כאן לא היה טקסט בכלל. כל מה שזה טקסט, וככה זה מופיע גם כשמישהו בא אל רבי עקיבא, והוא אמר, תמיד רק תורה שבכתב לא בעל פה. טוב, זה אומר אותו א', אומרים, אפשר נקד ככה, אפשר נקד ככה. מצטרפים שתי אותיות, זה כך, שלוש.
זה גם שיעור שאני רוצה שנעשה, על האותיות העבריות.
אני אומר את זה כבר בקיצור, מה שהוא אמר, זה אומר את הכל. ואחרי זה אומר, זה משפט, זה משפט שלם, והמשמעות של המשפט, זה פשוט זה כך. טוב, עכשיו פתאום אומר את דברים שמה שהוא עובר תורה שבעל פה. אומר, אז טוב, אנחנו עובר בתורה שבכתב. תגיד לי, עד עכשיו מה שאני לימדתי אותך, מה זה כתוב פה? כתוב שהסימון הזה זה א', איפה אתה יודע שזה א', כי אני אמרתי לך את זה בעל פה. מי אתה יודע שצריך ככה וכך לנקל? כי אני אמרתי לך בעל פה. אז מה אתה אומר תורה שבעל פה? אני אמרתי לך מה שאתה שואל. כל התורה שבכתב זה תורה שבעל פה.
מדהים. וואו, זה דיוק מדהים שאני חושבת שחסר להמון אנשים להבין את ההבדל, ושאין למעשה הבדל.
כן, ולמעשה זה כתוצאה מהמצאות הפרוטסטנטית, שיצאה את הדבר לסקריפטה.
אוקיי.
אז אוקיי, אנחנו מגיעים לעשו, הם גודלים הנערים, ואז ניכר, הוא פורש לשדה, והוא השתפ יושב אוהלים, ואז ידוע הסיפור עם המכירת הבכורה, שהוא מוכר לו את זה.
אם אתה יכול לתת את זה סקירה.
ובמקורות שם מופיע, שזה היה בדיוק ביום העבר של אברהם אבינו.
אוקיי.
של אברהם אבינו. ואז יש מנהג
ביום האבל היה את בעצם מכירת
את המכירת הבכורה, מה פירוש? אותו רגע יש מנהג לכל עדשים באבל, וזה מאז עד ימינו. אוקיי,
אצל כולם? גם אשכנזים?
לא, זה לא אצל כולם. הנקודה היא לעשות משהו עגול, לראות שבאבל היא מבטא את זה שהכל האדם זה גלגל חוזר כזה,
מעגל החיים.
כן, אז אז בשלו עדשים אדומים, ואז עשיו בא עייף מאוד. עייף, שמסכירים עייף, מה צריך להגיד שהוא עייף? הנקודה עייף זה מופיע בכמה מקומות אצלנו, שזה כתוצאה מכל מיני עבירות חמורות שהוא עשה. אומרים שבאותו יום הוא גם בא לרב הוא עשה, וגם רצח את נמרוד, הוא עשה אלף אחד דברים.
גם מה? מה היה
המשפט? גם רצח את נמרוד.
אוקיי.
גם בא על אישה מורשת כלל.
וואו.
מישהו אחר. ותרו עבירות בעולם, וזה נקרא עייפות. ולכן הוא, ועד בדיוק הוא בישל יעקב, בגלל יום האבל, את העדשים, לתת לאבלים, ואז הוא אומר לי, אני אתן לי מן האדום האדום הזה. אוקיי? אז הסיפור הוא הזה של האדום, אחר כך כל העם שלו נקרא אדום. בכל סמת חזר קוראים לזה אדום.
וואו.
גם כשהוא נולד, הוא נולד כולו שעיר.
אוקיי.
שגם כן משהו לא מצוי, שילד, תינוק נולד בלי שום שערות, חוץ מ-2.5 שערות על הראש, הוא כולו היה שעיר אדמוני, גם עוד פעם אדום.
אוקיי.
אדום תמיד זה רצח, זה דם.
דם.
כן. והוא
דם,
היה...
דם, מלחמה.
והוא, כן, והוא על חרבך תחיה, הוא קיבל את הברכה הזאת, כן, על חרבך תחיה. אז הוא אומר, תחליטי, אז הוא, כשמש, מה קרה? כשעשיו רוצה לצאת החוצה, להיוולד,
אוקיי.
אז הוא, כשהוא יוצא החוצה, אז הילדות רואים שיעקב תופס אותו בעקב. אז רואים, זה גם כדבר לא שגרתי בכלל.
אוקיי.
כן? זאת אומרת שהוא, הוא כמו אדם מבוגר, הוא תופס אותו, אני צריך לצאת ראשון, אני הבכור.
וואו.
כן? ולכן הוא נקרא יעקב.
מדהים.
ולכן, אומר אחר כך עשיו, ויעקבני זה פעמיים. פעם אחת, אז שתפס את העקב שאני לא יצא ראשון, וגם אומרים שלמעשה בתאומים הראשון הוא בעצם יוצא אחרון.
אוקיי.
ביצירה של התאומים. ולכן יעקב...
זאת אומרת, זה שנוצר ראשון הוא זה שיוצא אחרון. אוקיי, אז זאת אומרת, עשיו נוצר ברחם.
למעשה יעקב נוצר ראשון.
אה, בסוף יעקב יצא אחרון?
כן.
הבנתי.
זה הסיפור.
הבנתי.
ולכן עשיו הוא הבכור.
הבנתי.
אבל זה לא לגיטימי, כי יעקב הוא בעצם הבכור האמיתי היה צריך להיות.
אוקיי.
לכן הוא תפס אותו ברגל, אדוני, אני צריך לצאת עכשיו, לא אתה. בעצם. אז ולכן, לכן שאומרים, במקום בכורה, הוא רימה אותו, או שהוא היה בבולמוס של האכילה, אף שזה לא... זהו, כל הסיפור פה זה שלא...
שעשיו היה בבולמוס של אכילה, כן, כי יעקב הכיל אותו בעדשים.
הוא לא אמר תאכיל אותי, עליתי לי, להלעית מלעית גמל.
אוקיי.
גמל הוא סינת מדבר, ל-40 יום מלעיתים אותו עם אוכל ונותנים לו לשתות, שופכים לו ממש בריכה.
כן.
עליתי לי. אז הוא מכר לו את הבכורה. ואז...
באותו יום הוא מכר לו את הבכורה?
כן.
תסביר את זה בבקשה.
הוא מכר לו את כל הזכויות של בכור. למשל, בית המקדש שעתיד להיבנות, אז הוא אמור להיות כהן גדול דווקא מיעקב, לא הוא. כן?
אז באותו יום עשיו מכר ליעקב את הבכורה, אבל למה בעצם יעקב ביקש?
כן.
אוקיי.
יעקב אמר לו, אתה רוצה שאני אלעית אותך?
אה, אז הוא עשה איתו מסע ומתן.
כן.
אוקיי.
אני רוצה שאני אהפוך להיות פה בקן, זהו. זה לא, את אסף לאחים זה לא פשוט.
אוקיי.
אז תקרוא לי את הבכורה.
אז אם אתה רוצה שאני הספונסור שלך, אז אתה צריך...
לכן כתוב ואיבז אסף את הבכורה.
אוקיי.
הוא בז לזה, לא צריך את כל הרוחניות, לא צריך שמי שבכור, הוא זוכה בכל העדיפויות הרוחניות, ובכל הדברים שצריכים בעם, להיות הראש של הרוחניות, זה צריך, זה הבכור.
אוקיי.
Okay. אז הוא בז לו.
גם בכור בכל משפחה? מה? בעצם הילד הבכור בכל משפחה?
כן, למעשה כל ילד בכור במשפחה, למעשה עד חטא העגל, הוא לא היה כהנים.
אוקיי.
Okay. אלא כל אחד הוא היה כהן, כל בכור.
אוקיי. Okay.
הוא מילא תפקיד של כהן במשכן. שעתיד להיות, וגם לגבי מזבח, אז הוא זה שהיה, גם שהיה מזבח בינתיים, אז הוא זה שהיה מקריב.
אז בגלל זה מכת בכורות במצרים הייתה בעצם כל כך גדולה?
בכורות של מצרים אצל המצרים, הבכור היה אליל.
אוקיי.
כל בכור. וכשהוא מת, לקחו את הראש שלו וחנתו אותו ושמו אותו על הבית, בבית, על הקיר. והיו משתחווים לו.
וואו, לא ידעתי את זה.
אז על כל פנים, זה הסיפור של ואיבס, שואלים שרצה אחת איך הוא עושה כאילו מנצל את המצב שלו. אתם רואים, אחרי שהוא מוכר, נותן ביתה, טוב שהתפטרתי מזה, לא צריך את כל הרוחניות, לא צריך...
הוא בכלל לא ראה בזה חשיבות בבכורה הזו. אוקיי.
אוקיי. עכשיו ואז, לכן, אבל מעט המכפלה, היה צריך לקבר עם ה... לקבר שם, האמהות, עם לאה הייתה קבורה שם, האמא של יעקב, ויצחק. עכשיו, סליחה, רבקה ויצחק. עכשיו הייתה קבורה שם לאה, ואז היה צריך לקבר על ידה יעקב.
אוקיי.
אבל לסב עושה חשבון, רק רגע, כזה דבר, זאת אומרת, לדורות זה יהיה ששם האבות, אבות לאומה, אז אני בחוץ. אז הוא בא עם חיל כבד ואמר, אני הרי בחור. מה אתה בחור? אתה בחרת. עשיו מופיע במקורות, למה הוא נקרא גם עשיו? גם בגלל שהוא היה שעיר, אבל גם במהות שלו, עשיו השב שבראתי בעולמי. עשיו היה השקר בהידיעה, שקר מוחלט.
שב שינבב א',
כי זה רצון שקר. השב שבראתי בעולמי.
אבל זה רשום עין סינבב.
כן, אבל א' וע' מתחלפים תמיד. גם א' וח' מתחלפים אגב. זה מופיע גם במקורות שלנו.
נכון.
שבמסר שני, פרק א', אחד ב', שרבנן אף פעם לא נמנעו מלהחליף גם כן בין א' לח'. למשל, איך זה מתבטא? במושג יהודי. אם אנחנו מחליפים A בח' זה ייחודי.
נכון.
שאנחנו מאמינים באחד. וזה מופיע במקורות שלנו.
שאתה מייחד את עצמך מול בורא העולם.
לא, שיש אחד בכלל. שאני מאמין שיש אחד. מול עולם שכולו, שהוא עולם שמאמין רק באלילים. אז זה המאפיין את היהודי.
אוקיי.
ולכן כשאומרים למישהו דבר, הוא אומר, אני יהודי. אני לא חושב כדבר, אני מאמין באל אחד. אם באלילים, אז באליל הזה אני אזרוק אותו, יש לי עוד אלילים. אבל אם באל אחד, אין אלילים, יש רק הקדוש ברוך הוא. אז בקיצור, לכן נוצר שם מאבק.
אוקיי, המאבק נוצר כשאחרי כמה זמן שעשיו מכר ליעקב את הבכורה?
זה כמה שנים זה היה?
זה הרבה שנים, מה?
זה היה כמה עשרות שנים.
אוקיי, ואז פתאום הוא התחרט בגלל הקבורה?
כי עשיו, הוא לא התחרט, רק הוא אמר, את העניין להיקבר, הוא רצה להיקבר בגלל שהוא בכור פה.
אוקיי.
אז אומרים לו, אתה אדוני, אתה מכרת את הבכורה. הוא שקרן, הוא אומר, לא נכון.
אוקיי.
למה? כי הוא ידע שהשטר בכורה שהוא עשה איתו זה במצרים. לא עליו דעתם לקחת את זה איתם. אגב, עשיו הולך לשעיר. ושם הוא מתנחל, מתחתן עם הבת
שלו. לאן הוא הולך?
לשעיר. מקום שנקרא שעיר,
אוקיי.
בדרום.
ושם בארץ הוא... ישראל?
לא, לא, מחוץ לארץ ישראל.
אוקיי.
ושם הוא מתנחל, ושם זה מקום שלו, שעירה. אוקיי.
שהיא שייך לאיזה ארץ דאז?
זה ארץ בפני עצמה, בדרום ארץ ישראל.
אוקיי.
אוקיי? ואז הוא מגיע משם. עכשיו, יש שתי מסורות באיזה, איך, כיצד נהרג... נהרג עשיו.
אוקיי. אבל רגע, אולי לפני שהוא נהרג, תסביר על הצאצאים שלו.
לא, עכשיו אני אגיד, אחרי שהוא נהרג, אז מתחילים הצאצאים שלו, והצאצאים שלו הם כבר עכשיו פעילים.
אוקיי.
בזמן המאבק הזה.
אוקיי.
אז בסוף אחד אומרת, שפשוט יהודה רג אותו. שיהודה היה במערת המכפלה, והוא גם כן בדיוק הגיע אז, ואז הוא שאל את עשיו, מה אתה עושה פה? אמרו שאני אצל, מה פתאום, זהו, ואז הם נתנו אותנו כאן והרג אותו.
אוקיי.
Okay. יש עוד מסורת שאומרת, וזו המסורת היותר אמינה, וזה מופיע בתלמוד הבבלי, ורבי גאון, שהוא היה מגדול תקופת הגאונים, לפני מעלה מלך שנים, מופיע בספר האשכול בחלק בית עמוד 47 שמה, שבחלט מדרשים של התרחשויות או מה שקרה, ויש כמה סיפורים מקבילים, שהם לפעמים סותרים אחד את השני, אז מה שמופיע בתלמוד הבבלי, זה העיקר. זה המוסמך ביותר. ומה שמופיע שם זה, שאת הסיפור שסיפרתי, שהוא אמר לו, מה הבכורה, אז הוא אמר שזה שקר, והוא טוב, אז אנחנו נמתין, שזהו, נפתלי איילה שלוחה, קל רגליים, הוא ירוץ במהירות עצומה למצרים, יביא את שטר הבכורה ויוכיח לך. כי הוא חשב, מה, אם יעשו כזה דבר? כן, אנחנו נחכה. ואז חושים בן דן, דן זה אחד מבניו של יעקב, וחושים זה הנכד שלו.
אוקיי.
הוא לא שומע את כל המסע ומתן, כי הוא היה חרש.
אוקיי.
הוא מחכה פה, זה פתאום הוא רואה שהסבא שלו פה מוטל, ככה, מזה הוא מחכה, והוא לא קוברים אותו. הוא אומר, זה ביזיון. הוא לא יודע אפילו, הוא לא שומע שזה עשיו בכלל. אז הוא שואל, תגידו לי, מה קורה פה?
הוא חשב שזה יעקב?
לא, הוא לא יודע בכלל מי זה, לא. מה, יעקב הוא הסבא שלו, שהולכים לו לגמור אותו, אבל משום מה לא, הוא מוטל פה, והם חכים, למה מחכים? אז הוא אומר, הוא נתור איזה, הוא מעכב את הקבורה.
אוקיי.
מה, כזה ביזיון, שהוא יגרום, לקח עלה, בא, תן לו מכה בראש.
לעשיו.
לעשיו וגמר אותו.
אוקיי. וזה הסיפור שאומרים שהוא הנכון.
כן. והוא כל כך נתן לו כזאת מכה, שפשוט הוא התלש לו את הראש מהגוף.
וואו.
ואז הראש אבל מתגלגל לתוך מערת המכפלה. אז לא רצו, כבר שזה כבר יצא מהשמיים, כשהראש שמה, אז לא רצו לגוע בזה.
אוקיי, אז בעצם לכאורה עשיו קבור גם במערת המכפלה?
כן, רק הראש, זה לא הוא, העיקר זה הלב, זה הגוף.
אוקיי.
אז הראש שמה, אבל זה נמסר לנו שהכוונה האלוקית הייתה להורות, שעשיו בהשגות שלו ידע את האמת. התגדל בבית של נביא, של יצחק. אבל הלב שלו היה רקוב. והתאוות והיצרים בכלל הסיעו אותו בכלל ממה שהראש שלו ידע. אז בראש שלו היו הרבה השגות גבוהות, לכן זה נגבר שם. אבל הגוף שהיה רקוב עם תאוות לא נגבר שם.
אז הלב יותר חשוב מהשכל. הלב יותר חשוב מהשכל.
לא. בלב יש את החוכמה, את כל החוכמה.
חוכמת הלב.
חוכמת הלב היא מכילה את המוח. המוח הוא רק שרת. עכשיו שמה, אנחנו מגיעים עכשיו לתצאים.
אוקיי.
היה מלחמה, היה קרב. אוקיי? היה קרב, וכמובן שכיוון שיוסף הגיע עם כל חיל מצרים, עם כל זה, אז הם ניצחו אותם. אוקיי. ואז הם שבו את הנכד של עשיו.
עשיו, אוקיי, לא הבנתי. עשיו הגיע עם כל הצבא שלו.
כן, והיה גם את הצבא של מצרים, שיוסף בא לקבור, באו כל המלאכים, כל האנשים החשובים. אז באמת צריך גם הצבא להגיע, כן?
באו לקבור את יעקב?
כן, כן, כן.
למה הם כולם באו לקבור את יעקב?
לכבוד יוסף.
אוקיי.
יוסף היה משנה למלך.
נכון.
ואז באים כל הפמליה המלכותית.
אוקיי.
כל המלכותית, הם יכולים להגיע עם צבא, כזה מרחק, יכולים להרוג אותם.
אז בעצם במעמד הגבורה היה מריבה שעשיו החליט פתאום...
כן, כן.
אוקיי, ועשיו בא עם הצבא שלו מסעיר?
מסעיר, כן. כן, ואחרי שמה שעשה לו, מה שעשה זה, אז התחיל קרב. אחרי שמה שחושים ודן רצח, דבר אותו, אז התחיל קרב. אז בקרב כמובן ניצח צבא מצרים, שבא עם כוחות מזוינים והם הרבה יותר כמות של אנשים, מה שעשיו הגיע. כי עשיו לא חשב שיתפתח לכזה סיפור, אבל הם הגיעו ככה בגלל שהם צריכים לגונן על כל הפמליה המלכותית. הגיע, וגם לכבד את יוסף.
Okay.
אז הגיעו מכל תלוגה, מכל, כמו שמגיעים תמיד, נציגים, מכל
אוגדה.
יחידה וזה, כך וכך אנשים, אז הם בסוף ניצחו אותם, ויוסף...
על איזה שנים אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים לפני על 3,000 שנים.
3,000 שנים.
בערך.
ממש...
אם תסתכלי במה שנתתי לך, אז תראי את זה
בדיוק. כן, בשושלת. אוקיי, אני אסתכל, אני אצרף את זה אפילו.
עכשיו, מה?
אני אצרף את זה.
אוקיי, עכשיו, הוא שווה את נכדו של עשיו.
אוקיי.
עשיו, הבן שלו אליפז, והבן של אליפז הוא צפו, נקרא. צדיק פי וב, צפו.
אוקיי.
והוא שווה אותו.
מי זה הוא?
יוסף.
אוקיי.
הוא שם אותו בבית כלא במצרים.
אוקיי.
צפו, מצליח לברוח.
אוקיי.
אוקיי. מפה, יש פה כבר סיפור שהמקורות שלו מביא את זה אברבנאל. אברבנאל, את רואה פה את הספרים האדומים כאלה.
כן, כן, אני רואה.
זה אברבנאל על כל התנ"ך.
אוקיי.
והוא מספר, מה שמספרים, הסיפור הזה, הוא אומר, זה לא מופיע מהמקורות שלנו, אבל זה מהמקורות של הרומים בעצמם, okay. הוא אומר. כי אברבנאל הוא מדובר ממגורשי ספרד, לפני 500 שנים, והיה לו הרבה ספרים שלנו, אין אותם, נכנת ספרים חיצוניים, וכשמדברים על תולדות טעמים, שהיום לא סודו, בפרח אחרי שנתות הפרוטסטנטים בכלל, הרי עשתה את כל מה שרצה, כל מה שהיה לפני 400 שנה, זה ימי הביניים, והם העדיפו לו בכלל לגנוז את הכל אפילו.
אוקיי.
אז הוא מספר לנו שהוא ברח מהבית כלא במצרים.
צפו, ברח.
לרומא.
כן, אוקיי.
והוא זה בעצם שבנה את רומא.
אז יש
את הסיפור, דבר שיש את הסיפור עם רומוס וארמילוס, זה בסדר. מי שבנה את זה לעיר גדולה וזה, זה הוא, והוא לימד אותם את שבעת החוכמות החיצוניות. זאת אומרת, חשבון, אסטרונומיה, את כל הדברים האלה.
אנחנו מדברים על צפו הנכד של עשיו, בנה את רומא ולימד אותם את שבע החוכמות.
כן, החיצוניות. הן נקראות אצלנו חיצוניות.
אוקיי.
כי זה רק משהו שלמראה עיניים. זה לא מבחינה, אין פה חוכמה פנימית.
זה ידע ומושכלות, זה לא תורה.
אין זה חוכמה פנימית, שאיך, זה, לא, אין זה חוכמה פנימית איך, איך העולם בנוי.
אוקיי.
אומרת, מה הסיבות, מה הסיבתיות, ומדוע כל דבר, זה לא מדבר על מלאכים שמניעים את העולם כמו שזה באמת.
אוקיי.
אלא רק זה חיצוני, מה שרואים בעיניים.
טכני.
טכני, זה חיצוני. גם דגדו, כל הדברים, לכן הם נקראים אצלנו חוכמות חיצוניות.
הבנתי.
ובמלא, כיוון שהוא הנחיל להם את החוכמה, כי לפני כן היו נבערים מדעת, באקד ובאשור, זה בסדר, אבל ברומא, באירופה, כל אירופה הייתה נבערת מדעת. שם, המושג אירופה, זה בניב יווני מאוד עתיק, נקרא כמו ג'ונגל, יער, כל היערות.
אוקיי.
לכן גם כן הדריכלים אומרים שהסיבות שהכנסיות היו בצורה של חרות כזה, כיוון שזה אפיין את, את הצורה הגיאוגרפית של המקום, עצים עם קרחות יער.
אוקיי.
אז לכן גם הכנסיות הם עם כאלה מגדלים משוננים כאלה. כן? בעוד שאצל הערבים, שזה אין היערות, הכל פתוח, לכן מעל המקומות הזה היו עושים את הכיפה. כי רואים כולם את קרקע, את רקיע השמיים, שנראה כמו כיפה.
אוקיי.
אבל זה מישהו כשאמר, לא יודע אם זה נכון או לא.
הבנתי, מעניין, נחמד. סיפור נחמד.
מה שנקרא, זה מה שאומר, ששם היה כל ירות, והם גם היו חסרי קרוא וכתוב. זה כמעט כל אוכלוסיית אירופה, עד לפני 700 שנה, היו אנשים אלפביתיים.
נכון.
ממש.
זה אפילו כתוב בספרים ההיסטוריים שלהם.
כן. כן, ככה שמישהו בא, אתם היהודים, תשמעו, ביטלנו את החוכמות, אז אנחנו רואים כשאתם עדיין הסתובבתם על העצים כמו קופים, שהייתם אנאלפביתים, אתם כבר כל ילד קטן ידע לכתוב. אז על כל פנים, הסיפור כיוון שכך, אז הוא בעצם...
אז בעצם כל רומא, כל האיטלקים של היום, או כל קיסרות רומא.
אין להם ספרי ייחוסים כמו לעם היהודי, שאני יכול להגיד שהאיטלקים של היום הם בדיוק אלה שהיו אז הרומאים. אנחנו לא יודעים.
בכלל לא אומרים שהרומנים, האיטלקים והפורטוגזים הם אותו עם.
כן, הם בעצם, זה לא היה רק עם רומא, זה גם היה עם יוון, שהם לימדו אותם, הוא לימד אותם. ואז כיוון שהוא הקנה לעצמו כזה מעמד בכיר, הוא גם דאג שיהפוך להיות מרכז ממשלי, אז הוא קרא לכל החבר'ה שלו מסעיר, שהם יבואו, והם התנחלו שם, כל משפחה ענקית, כן, של עשיו, היה לו הרבה נשים, והיה לה הרבה ילדים, ומההתחלה, זהו, עד שעשיו כבר היו נניח משפחה לבד של כמה מאות אנשים, וגם כן כמובן היה להם כל מיני עוד משפחות מורחבות, אז כולם הגיעו לשם והם הפכו להיות לאליטה של, של, של רומא.
אוקיי, זאת אומרת, כל ההתפתחות של קיסרות רומא, המקור שלה זה הנכד של עשיו.
של עשיו,
כן. אני לא ידעתי את זה, וואו.
כן, ולכן הם נקראים אדום, הרי עשיו נקרא אדום.
אוקיי.
כן, והאדום הזה עם כל המשמעויות של זה.
אוקיי.
כל אירופה נקראת אדום. בגלל שהם היו המרכז לכל אירופה והאימפריה, והם היו, הם בסוף שלטו גם מבחינת חוכמות שלהם, היו מפותחים יותר מכל מקום אחר, ולכן כולם נקראו אחרי רומא. הרי עד 1805, גרמניה הייתה נקראת מלכות רומי הקדושה. רק אז הם ביטלו את זה, אחרי שזה בדיחה, הרי כמה עשרות שנים אחרי שמרטין לותר מופיע, 90% מגרמניה נהיים פרוטסטנטים.
אוקיי.
אז
שעד אז מה הם היו?
הם היו הנוצרים הרגילים, שאחר כך אנחנו קוראים להם היום קתולים. אוקיי. זה הנצרות.
אוקיי.
כן, אז ב-1905, אחרי שמסתכלים על כל, מסתכלים על כל הסיפור ימי הביניים, וזה, והמדע הפרוטסטנטי בגרמניה...
שזה בעצם החילוניות.
כן, אז בעצם, אז לכן הם הפסיקו לקרוא לזה, כבר לא... אבל ככה ההשפעה אדירה, שהם נתנו את, את הכתר של רומי הקדושה, נדמה לי מאיטליה, כל... אז רומא הייתה המרכז כל הזמן וכל מה שקורה בעולם, באירופה.
כן.
וגם משפיע על אמריקה, הם מגלים את אמריקה, כובשים את אמריקה, והם מגלים את הכל, הכל מאירופה, והכל, הכל מגיע מהשפלת עושה מרומא. לכן, בחזל...
כל הדרכים מובילות לרומא.
כן.
זה גם הם אומרים היום.
בדיוק. לכן חזל קוראים להם מלכות אדום.
הבנתי.
מלכות אדום זה רומא, מלכות עכשיו זה רומא, אבל השאר כולם פרובינציות שלהם. וגם בזמן חזל, כל אירופה הם פרובינציות של רומא.
אוקיי.
לכן כל אירופה זה בעצם אדום.
הבנתי.
לכן נראה תרבות אדום.
אתה יודע, מבחינת גיאוגרפיה, אם זה גם נכון, שלפי מה שאנחנו מכירים את המפה של התקופה של המקרא, אז אדום...
מקרא? לא.
של...
לא, זה מתפתח, כן, מאז היא מתחילה להתפתח. הסיפור הזה של רומא, ושהופך להיות שם מקום מרכזי, זה מתחיל מאז מהמקרא, כן.
כן, אבל זה באמת היה אדום, מה שאנחנו היום רואים כיבשת אירופה.
כן.
אז היא נקראה אדום, זה אחד לאחד?
כן, כן, הם ברומא.
הם
ברומא, הם בכל אזור איטליה, והם תמיד היו השולשלות של הדינסטיות של הקיסרים, וכל האצולה הייתה כולה מאדום, בגלל הסיפור הזה.
אוקיי.
והם אלה המשפיעים העיקריים היו, על כל ההתפתחות של האימפריה הרומית.
זאת אומרת שבעצם מעשיו יצא כל העולם הקתולי.
כן.
למעשה.
כן.
וואו.
כן, ולכן זה, הם נקראים אדום, תרבות אדום. אז לכן השאלה היא, מה עם הצאצאים? זה הצאצאים שהם שם, זהו. ייתכן שבישראל גם נשארו צאצאים, אבל...
זה המקור, זה
העיקר.
כן,
אבל שם זה, ומפה והלאה, אין לנו מקורות מי היה הנכד של הנכד של הנכד. כי גם לא היה כבר מיחוסים בכלל. שהם הרי התערבו מיד עם כולם, והרי גם אצל עשיו מופיע במקורות שלנו, שהבן שלו, בעל אימא שלו, וזה גם כבר בדרגה השלישית של ה... של בן נכד, של אב בן נכד, כבר היה ערבוב שלם.
מה, גילוי עריות, מה שנקרא?
כן, כן.
וואו,
כן.
מזעזע.
אז כבר אז
התחילו עם...
כבר היה כזה מצב, שאחד היה בן של אבא שלו, ואח של אבא שלו, והדוד של אבא שלו. אז לכן, ודאי שמעבר לזה, אין לנו שום ידע, איך שממשיך, זהו, השולשלות יוחסין של עשיו, כי הם בעצמם לא ידעו כבר, יכול לומר את זה. והם לא הקפידו על זה בכלל, כפי שאנחנו רואים בגילוי עריות, אז הם בכלל, לא יודע טוב להם להסתיר את כל הסיפור, לא להתחיל לעניין של ייחוסים בכלל. אז זהו, זה הסיפור של צאצאי עשיו.
אוקיי, מדהים.
כל אירופה, תרבות אדום.
וואו, תודה רבה. זה אינפורמציה שהיא נראה לי בסיסית והכרחית, אני לא יודעת כמה יודעים באמת.
כן.
בסדר, תודה רבה.